טוב, אנחנו נמצאים בעצם בשלב של צד שווה. נדמה לי שסיימתי בפעם הקודמת בניתוח של פירחה על צד שווה. פירחה על צד שווה, אני רק אזכיר לכם את הטבלה הרלוונטית. בעצם אנחנו נמצאים בגמר, יש לכם את הדף של הסוגיה, מי שאין לו אז יש לי פה עוד כמה. אנחנו עברנו בשלב הראשון, למעשה זה היה קל וחומר מכסף לחופה. השלב השני זה היה פירחה על קל וחומר. השלב השלישי זה היה בניין אב מביאה לחופה. השלב הרביעי היה פירחה על הבניין אב. השלב החמישי והשישי זה היה צד שווה מביאה ומכסף לחופה, נכון? שזה בעצם הטבלה עד כאן. עד כאן זה בדיוק צד שווה, כאשר צד שווה שפה זה קל וחומר מכסף, ופה זה בניין אב מביאה, בסדר? ובשלב 7 יש פירחה מעל הצד השווה שבהם, שכן הנעתן מרובה, כן? כסף וביאה יש הנעה, בחופה אין הנעה, בסדר? זאת הייתה הפירחה, נדמה לי שגם את זה עשינו. אני חושב שעשינו את זה וראינו שבאמת במצב כזה שני המילואים הם שקולים, אוקיי? אז אני עובר לשלב 8. בשלב 8 שטר יוכיח. שימו לב, זו סוגיה קצת מורכבת יותר מאשר הרגיל בשס, לכן אני בוחר בה. מה זה אומר שטר יוכיח? מה המשמעות של העניין בעצם? מה זה שטר יוכיח? מה עושים כאן? מה הגמרא עושה? מה אתם אומרים?
מוסיפה עוד... מוסיפה עוד תשובה.
שמה? מה השטר אמור להוכיח?
שיש בו... שהוא עושה ניסויים, עושה אירוסים.
לא, מה הוא עושה עוד מעט נראה, אבל מה תפקידו? מה אנחנו רוצים ללמוד ממנו?
מה זאת אומרת? אתה מוסיף עוד שורה למטה ואתה מנסה להוסיף?
אני מנסה למלא פה אחד, נכון? פרחתי את הצד השווה, נכון? בשלב הזה, ואוקיי, בוא נוסיף עוד שורה אחת, שבשורה הזאת זה יהיה שטר, ועם השורה הזאת המילוי כן יהיה אחד.
לא, פרחה לפרחה.
מה?
לא, פרחה לפרחה.
לא, למה פרחה לפרחה?
כן, שהפרחה הקודמת של המטה שווה אז זה כאילו הצד השווה של כסף
וביאה. נכון.
אבל
עכשיו הוא פורח
את זה, כאילו
שטר יוכיח. בדיוק, מה זאת אומרת שטר יוכיח? שבשטר אין הנאה, ולכן עליו לא תהיה הפרחה. הוא יצליח למלא פה באחד, והוא לא יהיה כפוף לפרחה הזאת שהנאתו מרובה. בסדר? ואז אנחנו אומרים שטר יוכיח, אז אנחנו, הפרחה היא מה לשטר שכן נוציא בבת ישראל. בסדר? השטר בעצם מגרש, ואז צריך להוסיף פה עוד עמודה. נכון? של גירושים, אנחנו רואים כסף לא מגרש, חופה לא מגרשת, ביאה לא מגרשת, שטר כן, זה יהיה פה 1, 0, 0, 0. נכון? כאשר הפרחה הזאת תהיה רק על שטר, ולכן די ברור שתזרוק את האחד הזה. אוקיי? ואז הגמרא אומרת, כסף וביאה יוכיחו, חזרה לפה, שכסף וביאה יוכיחו, שמה? הרי עליהם יש פרחה. מה הם יוכיחו? שהם לא מוציאים בבת ישראל, בדיוק, שהם לא יכולים להוציא. ואז בעצם מה שאנחנו עושים כאן זה צד שווה יותר רחב. לכן אני כבר מדלג על כל שלבי הביניים ואני אנתח ישר כבר את השורה האחרונה. בסדר? בעצם מה שאנחנו עושים פה זה להוסיף פה עוד שורה של שטר.
איזה סימנתי את זה? הדאבלי נדמה לי. כן.
אוקיי? ופה גירושין. ושטר עושה גירושין וכל השאר לא. עכשיו איך אנחנו ממלאים כאן? שטר לא עושה נישואין.
כן עושה. אפשר לקנות בשטר.
קידושין.
קידושין.
קידושין. לא נישואין.
אירוסין, השטר עושה. פדיון, השטר לא עושה. יבמה, השטר לא קונה. הגביה. והנאה, אלא אם כן יש מישהו בעל אישיות גבולית, אז אין לו הנאה.
נשטר.
אוקיי?
למה פדיון זה
שטר? הוא לא פודה מעשר שני, מה שכסף עושה. כסף יש לו כוח לעשות פעולות הלכתיות ששטר לא יודע לעשות. אוקיי? עכשיו, אני מדלג כבר על כל השלבים, כי בשורה התחתונה, במקום, איך היינו מנתחים את זה אחרת? היינו אומרים, בעצם, אנחנו עושים איזה לימוד משטר לחופה, הייתי עושה עוד פעם טבלה של 2 על 2, פורח ששטר הרי מגרש, עושה פרחה על הלימוד הזה, ואז אני אומר, בוא נעשה הצד השווה יחד עם כסף וחופה, שגם עליהם יש כסף וביעה, שגם עליהם יש פרחה, והכל ביחד יעשה את העבודה, אז אני פורח ישר לכל ביחד. אוקיי? אם זה עושה את העבודה, לא אכפת לי מה שלבי הביניים. שלבי הביניים בטוח עובדים, כי זה בסך הכל בניין אב ופירחה על בניין אב, ואת כל השלבים האלה כבר בדקנו. זאת אומרת, הטבלאות עובדות. אז לכן כל מה שנשאר לבדוק עכשיו, זאת הטבלה הבאה. בעצם הגדלתי בשורה אחת ובעמודה אחת, והטענה היא איפה אני עומד כרגע. כרגע בעצם אני עושה צד שווה יותר גדול, הייתה לי פירחה על הצד השווה הקטן, ומה שאני עושה, אני עכשיו עושה צד שווה יותר גדול. ששני הצדדים שלו, אתם זוכרים, בצד שווה אמרתי שיש שלושה סוגים. או שבשני הצדדים יש קל וחומר, או שבשני הצדדים יש אפס, זה קל וחומר, שני הצדדים אחד זה בניין אב, או שזה קל וחומר מצד אחד ובניין אב מצד שני. זה קל וחומר קטן. אבל עכשיו יש לנו קל וחומר גדול, וקל וחומר גדול זה אומר שאחד הצדדים שלו הוא צד שווה, הוא בעצמו צד שווה. זאת אומרת, יש פה צד שווה מכסף ומביעה, זה כיוון אחד, כן? כסף וביעה, זה כיוון אחד. ושטר, והם מלמדים בצד השווה לחופה, כאשר הדבר הזה הוא בעצם גם צד שווה, נכון? רק צד שווה שיש עליו איזושהי פרחה. אז המבנה הוא אותו מבנה, ברור שההיגיון האינטואיטיבי הוא אותו היגיון אינטואיטיבי. השאלה אם זה עובד פה גם עם המכשירים הפורמליים שלנו. אוקיי, אז בואו נראה אם זה עובד או לא. אז כך נעשה, זה מילוי 0 וזה מילוי 1. בסדר? אז בואו נתחיל עם מילוי 1. מי הכי גבוה? האירוסין כמובן, בדרך כלל זה יהיה המצב. A הוא הגבוה ביותר. מי הבא בתור? N ו-H, נכון? N ו-H. הם לא נכנסים אחד לתוך השני, אז אין תלות ביניהם. מי עוד נשאר לנו? P.
P נכנס ב-H.
נכון? ו-G. G רק ב-H. זאת הטבלה. אוקיי? זה במילוי 1. מה קורה במילוי 0? אז עוד פעם, הכי גבוה, נגיד, זה A.
לא עשינו שוואי.
מה? שוואי לא עשינו?
נכון.
רגע? Y נכנס דרך N.
N.
וגם H. נכון? Y נכנס דרך N ו-H. בואו נעשה את זה ככה. בסדר? ה-G נכנס מפה ו-Y נכנס ל-N ול-H. אוקיי? מה קורה כאן? אז ככה, A הוא הגבוה ביותר, אבל N לא נכנס לתוכו, נכון? N לא נכנס לתוכו, P, Y, H, P, Y ו-H כן נכנסים לתוכו, וגם G, נכון? אז H, H נכנס לתוך A, H נכנס לתוך A, P, G ו-Y, כל אחד מהם זה אחד. אז בואו נראה, P נכנס לתוך H, P נכנס לתוך H, Y נכנס לתוך N, וגם לתוך A, ומי נשאר עוד? G. G נכנס רק לתוך A, נכון? זה זאת הדיאגרמה של של המילוי אפס. אוקיי? עכשיו המצב, אתם רואים, כבר מתחיל להסתבך קצת. עכשיו צריך, נגיד, אם זה אלפא, אז בואו נעשה קצת ניסיונות. מקסימום אם זה לא ילך, אני אסתכל בספר. נעשה קצת ניסיונות. אז יש לנו פה ככה, אלפא, פה נגיד אלפא זה גם בטא, ופה שני אלפא. אוקיי? זה היציאה מפה. G יצטרך להיות שלישי כבר כנראה. G יצטרך להיות אלפא וגם גמא. נכון? כי אחרת בכל מקרה הוא נכנס לתוך אחד משני אלה. אוקיי? Y. עכשיו פה זה שלושה אלפא. סליחה, שני אלפא. ובטא. נכון? וזה... מה אתם אומרים את זה? שני, היינו עושים את זה אלפא ושני בטא, אבל אסור לעלות בשני פרמטרים, נכון? אסור לעלות בשני פרמטרים. שלושה אלפא ובטא היה צריך להיות חץ כזה, נכון? אין ברירה אלא להוסיף פה פרמטר, אוקיי? אבל להוסיף פרמטר יכול שאפשר להשתמש בגמא. למשל,
בטא ובטא ו...
אם נכתוב פה,
אלפא, בטא וגמא.
אלפא, בטא הוא חייב להיכנס, וגם גמא, אבל אז צריך לדאוג לזה. נכון? אתה צריך לדאוג לזה, אז אני אעשה פה שני אלפא. אוקיי?
אבל אז יהיה לו יחס עם N, לא?
למי?
יהיה לו יחס עם N.
למי?
ל-G.
אה, נכון?
נכון, בעיה.
רגע. אז אם ככה, אין לי ברירה, זה לעלות את זה לשלושה אלפא, וגם את זה לשלושה אלפא. עכשיו זה נראה לי בסדר, נכון? אוקיי? לא ככה שהערכיות אמרנו לא משחק כתפקיד, אני רק צריך לוודא ששלושה פרמטרים מספיקים בשביל המימד, נכון? שלושה פרמטרים, אלפא, בטא וגמא, פותרים את הבעיה. בואו נראה אם עשיתי פה משהו דומה. זה היה במילוי אחד, נכון? במילוי אחד יש לנו A זה אלפא, G זה אלפא וגמא. הצלחתי אפילו בלי זה, לא משנה, זה אותו עיקרון, כן. פה יש פתרון קצת אחר, אבל בדיוק עם אותו מימד. יש משפחה שלמה של פתרונות שיש להם אותה תכונה, פתרונות מינימליים. אוקיי? מה קורה פה? מה שקורה פה...
מה הפתרונות המינימליים? אפשר למצוא באיזה...
מה? אפשר להוכיח שאי אפשר עם שני פרמטרים, זה אתה מתכוון.
או להוכיח מה מספר פרמטרים... מה הפתרון המינימלי?
אין פתרון מינימלי, יש משפחה. הרי אני יכול לעשות מניפולציות, יכולתי לשים
פה
את זה, אבל פחות משלושה פרמטרים לא תצליח למלא את זה. אין לי משפט שמוכיח את זה, זה אחד הדברים שצריך לעשות פה עבודה מתמטית. להוכיח על כל סוג של דיאגרמה מה מספר הפרמטרים המינימליים. אני לא חושב שזה בעיה כל כך מסובכת, אבל צריך לעבוד על זה. אבל ברור אינטואיטיבית, לא תצליח פה פחות משלושה פרמטרים. יוריסטית אני יודע איך עושים את זה. יוריסטית זה להתקדם ככה, אחורה. אתם נותנים פה אלפא, להתקדם לשני אלה ופשוט לבנות את זה אחורה. אין כמעט אין אפשרות של
מסובכים.
ואיך יותר מסובך, אני מכיר יותר מסובך, נכון? קישוריות מסובכת להרבה כיוונים, בהחלט יצטרכו לבוא פה משפטים. או איזה אלגוריתם למחשב, לא משנה. אוקיי, מה קורה פה? אז אם אני עושה את, את זה אלפא, זה חייב להיות בטא, נכון? הקצוות הן תמיד התחלה, אין קשר ביניהם.
הוואי פה זה
גם ה-H. אה? הוואי פה זה גם ה-H. הוואי? אה, נכון, הוואי נכנס גם ה-H. אוקיי, אז זה אלפא.
זה וואי אלפא ובטא.
וואי זה אלפא ובטא. כן, חייב להיות פה גמא. כי אחרת, זאת אומרת, יש פה שלוש יציאות, שלוש יציאות חייב להיות גמא. אוקיי? זה בדיוק הצורה שיעבוד המשפט גם. זאת אומרת, השאלה כמה יציאות יש לך מכל קודקוד. אוקיי, אז אנחנו רואים שמבחינת המימד זה דומה. כן, גם פה זה שלושה פרמטרים. טוב, בואו, אז מבחינת מימד, אין מה לעשות, זה הפרטים לא חשובים. יש פה מימד 3 ופה יש מימד 3. ערכיות אמרנו לא כל כך משנה. מה עוד נשאר לנו? כיוון, שינוי כיוון. קישוריות זה אותו דבר בשניהם. מספר נקודות בלתי תלויות זה אותו דבר בשניהם. אין פה נקודות שמתלכדות, נכון? מה נשאר לנו לבדוק? רק שינויי כיוון, הם יכולים להציל אותנו, אחרת אנחנו בצרות, נכון? זה אמור להיות מילוי אחד, אוקיי? אז רק שינוי כיוון יכול להציל אותנו כאן. אז בואו נראה מה בעצם ההבדל מ-Y ל-A. אתם רואים, החץ ההוא לא קיים. החץ ההוא מ-Y ל-A הוא קיים גם במילוי אחד. איפה היה Y? כן, בסדר, היה בסדר. אוקיי, מ-Y ל-N כנראה מתבטל, לא מ-Y ל-N. עוד פעם, האפס הזה הופך להיות אחד. מה זה אומר? שאין כבר לא, מ-N ל-A. מ-N ל-A זה, זה השינוי בין הגרפים, נכון? פה N קשור ל-A, כן. ופה N לא קשור ל-A. החץ הזה נעלם. אוקיי, זה בעצם ההבדל. מה זה אומר? די ברור שבמקום שבו חץ נעלם, יתחילו להופיע בעיות של שינויי כיוון. נכון? כי חץ תמיד עזר לנו עם שינויי כיוון. כשיש לי חץ מ-N ל-A, אז זה אומר שהדרך מפה לפה לא צריכה לעשות את כל המעברים האלה, היא יכולה ללכת ישר. אז בואו נראה אם זה עובד. למשל, כשיש לי מ-P ל-Y, מה מספר שינויי הכיוון?
אחד.
בואו נראה. אחד פה וזהו, רק אחד, נכון?
אבל למה לא...
אבל אם לא היה החץ הזה...
למה עם H? למה לא P-H-Y?
מה?
P-H-Y, לא צריך לקרוא סיבוב.
P-H-Y, לא, אני מנסה לראות איפה זה ישפיע, כנראה מפה לפה. אז בוא נראה מפה לפה, נכון? הרי אני מחפש מה ישפיע פה. אם החץ הזה יהיה חסר, זה אומר שמשהו בדרך עכשיו הוא יפריע לי ויאלץ אותי לעשות עוד שינוי כיוון. אז אני מחפש איפה יהיה המקסימום. אני מניח שזה יהיה שני אלה. בוא ננסה. אז במקרה הזה יש לי מ-G ל-Y זה שינוי כיוון אחד, נכון?
זה לא שניים אבל?
למה אחד? פה אני מחליף כיוון ופה זה אותו כיוון.
אתה לא סופרים את זה עוד פעם?
לא, כי זה אותו כיוון. אני תמיד נגד כיוון הזרימה, זה לא השתנה כלום.
בוחרים כיוון ישר, ואז...
עם כיוון המסלול שלך. בסדר? גם פה הלכתי נגד הכיוון, אז גם פה אני הולך נגד הכיוון, זה לא שינוי. אז פה אתם רואים מ-G ל-Y יש שינוי כיוון אחד, נכון? פה מה קורה מ-G ל-Y? לא, גם פה שינוי כיוון אחד, רגע. אז מה, אז רגע, מ-G ל-N פה יהיו שניים, נכון? זה אחד וזה שניים. מסכימים? מה קורה פה מ-G ל-N? אחד. אז הנה, זה בסדר? פשוט אני חיפשתי איפה החץ הזה ישפיע, איפה החץ הזה יפריע. כשהחץ הזה לא קיים, הדרך הפשוטה מ-G ל-N לא קיימת. אני צריך לעשות דרך מסובכת, ולכן יש יותר שינוי כיוון. אוקיי? השינוי הכיוון מכריע, ובאמת המילוי אחד. אוקיי? עוד פעם אנחנו רואים ש...
עוד שינוי כיוון, גם בין A ל-N יש 2.
איפה?
בכחול, במילוי 0.
זה לא חשוב, אבל יותר משניים אתה לא צריך משום שתי נקודות. אני לוקח את המקסימלי שצריך. יותר משני שינויי כיוון, אין צמד נקודות שהמעבר ביניהם הוא יותר משני שינויי כיוון, ופה אין צמד נקודות שאי אפשר עם שינוי כיוון אחד להגיע אליהם.
אז הוכחנו את הקשר בין N ל-A, כזה, בין, למה, כן, למה, צריך, למה הוא צריך להיות דומה?
עוד פעם?
אז הוכחנו את הקשר בין N ל-A בעצם. כלומר, למה, מכיוון, נכון, אמרנו מ-G להגיע ל-N יותר פשוט.
מ-G להגיע ל-N יותר פשוט, כי אני יכול דרך A להגיע. ופה אני לא יכול דרך A להגיע. אז זה אומר ששינוי הכיוון מכריע את את הטבלה הזאת. כמובן, מה היה קורה אם הייתי עושה, בוא נעשה אלוהים, בוא נבדוק עכשיו רק בשביל אותו תרגיל, אנחנו עוד לא פתרנו את אלה, נכון? אז מה זה כסף, מה זה חופה, מה זה ביה? הגענו למסקנה שזה הגרף הנכון, הוא נפסל. מילוי אחד הוא המילוי הנכון, הפשוט יותר. אוקיי? אז בואו נראה עכשיו מה הרכב המיקרוסקופי של כסף, חופה, ביה ושטר. במונחי אלפא, בטא, גמא וכן הלאה. אוקיי? אז מה יש בכסף? כסף מכיל את A, P ו-H, נכון? את A הוא מכיל, זה הוא צריך אלפא. את H הוא צריך גם אלפא ובטא, ופה הוא צריך את שלושתם. אז כסף זה 1, 1, 1. נכון? אלפא, בטא וגמא, לפי הסדר, פשוט עניינים. חופה מכיל את N ו-A. N ו-A זה 3. 3, 0, 0, זה חופה. אוקיי? ביאה מכילה את כולם חוץ מ-P ו-G. זאת אומרת, N בה את גמא, ויש בה שלושה אלפא, 3-1-0. ושטר מכיל את A ו-G. A ו-G זה אומר שיש לו 2-0-1. למה אני עושה את זה? כי עכשיו בואו נבדוק את האינטואיציות שלנו. הרי אנחנו עושים פה בעצם צד שווה בין שטר לבין כסף וביאה. נכון? יש בכסף וביאה משהו ייחודי. בכסף וביאה שאין באחרים, זה האחד הזה. אתם רואים? זה הצד השווה הקטן. נכון? הצד השווה הקטן זה האחד והאחד. זה הפרמטר שאחראי לצד השווה הקטן, שזה בעצם אנחנו כבר יודעים מהו. מהו? הנאה. מה משותף לכסף ולביאה? הנאה, נכון? אז די ברור שהבטא הזה קשור להנאה. בואו נבדוק שאנחנו צודקים. הנה, אנחנו צודקים. נכון? הבטא הזה הוא ההנאה. אנחנו יודעים שבכסף ובביאה יש הנאה מה שאין באחרים. בדיוק זאת הייתה הבעיה שלנו. אז אני בודק את העקביות של הפתרון. אוקיי? אז ברור שזה בסדר. הבטא הזה בעצם משקף את ההנאה. אני כבר נותן לו איזושהי פרשנות. זה המרכיב הכימי כאילו שיש בכסף ובביאה שגורם לזה שיש פה הנאה. כאילו כימי. זאת אומרת, משהו, יש משהו, איזו תכונה בכסף ובביאה שבגללה יש לנו הנאה מהדברים האלה. ובשטר ובחופה אין את המרכיב הזה. אז לכן בזה אין הנאה. מה קורה עכשיו בפרמטר הזה שהוא משותף לכסף ולשטר? לכסף ולשטר יש לא, אז זה לא, סליחה, הפרמטר הראשון הוא הפרמטר של הצד השווה, נכון? למה? כי בשביל להכיל את הירוסים, מה אנחנו צריכים? את אלפא, נכון? ואלפא ישנו גם בזה וגם בשני אלה, נכון? אז אם זה ככה, אז הוא יכול, אפשר ללמוד מהם בצד השווה אליו, כשכמובן הוא יש בו את הכי חזק מכולם. מה שכולם יודעים לעשות הוא בטוח יודע לעשות גם כן. לכן אם יש להם עוצמה של 3 אלפא מקסימום, הוא יש לו 3 אלפא, כי אם לא היה לו 3 אלפא, אז אי אפשר היה לעשות צד שווה. כי ייתכן שהם עושים את זה בגלל שיש להם איזה אלפא יותר גבוה או משהו כזה, והוא אין לו מספיק אלפא בשביל זה. אז חייב להיות שאלפא פה הוא הכי גבוה שיש מכל האחרים. בסדר? זה בדיוק הרעיון של צד שווה. ככה בא לידי ביטוי האינטואיציה של צד שווה.
למה זה דווקא שיהיה בחופה ולא בביאה נגיד?
מה?
למה שיהיה דווקא בחופה?
כי אם ההנחה היא שאני מצליח ללמוד את חופה, זה אחד, מה זה אומר? שהמרכיב שגורם לזה שכסף, ביאה ושטר מכילים את הירוסים, נמצא כנראה גם בחופה. ובדיוק בגלל זה אני מסיק שחופה גם היא מצליחה להכיל את הירוסים. אוקיי?
אבל אין משמעות לשלוש שבסוף.
מה זה השלוש שבסוף?
זה היה שלוש.
ואז זה, 3-1-0. השלוש הוא בהתחלה, לא בסוף. זה האלפא.
כן, אין משמעות שזה... שיחרה
ושאפס ואחרה שחד? לא, לא. כי מה שחשוב, אתה רואה פה, מה שחשוב בשביל להכיל את הירוסין זה רק האלפא. נכון? זה הכל. כל מי שיש לו אלפא יצליח לעשות את העבודה. כל השאר הם חשובים בשביל האחרים. אבל זה בדיוק מה שעושה הטבלה, הניתוח הזה. הניתוח הזה בעצם מפרק את כל הדברים שלא מעניינים אותי, שים בצד. מה שחשוב לי בעצם זה אם יש בך אלפא. זה מה שחשוב. והניתוח הזה מראה את זה, שהבטא והגמא הם חשובים לכל מיני דברים אחרים, אבל אם אני מתעניין אם חופה עושה אירוסין, אז מה שחשוב מבחינתי זה אם לחופה יש אלפא או לא. לא אכפת לי מה השאר שיש לה.
מה אתה אומר שהיא עושה את זה הכי חזק?
מה? אני אומר שסביר שאם יש צד שווה שמלמד משלושת אלה אליה, אז בזה יהיה גם כן את הערך הגבוה ביותר של אלפא שיש בשלושת האחרים. כי אם היה פה פחות, אי אפשר היה ללמוד את הצד השווה. אולי זה עושה את העבודה כי יש לו שלושה אלפא.
כן, יכול להיות שיהיה עוד מישהו באותו.
תיאורטית יכול להיות. כן. אוקיי, אז זה פשוט תרגום כדי לראות את ההבנה האינטואיטיבית של צד שווה, איך שהיא מופיעה פה, והיא בסך הכל מופיעה. אוקיי? טוב, אז זה צד שווה גדול. מה השלב הבא? אנחנו עכשיו בשלב 12. מה להצד השווה שבהן? שכן ישנם בעל כורחה. מה זה אומר שישנם בעל כורחה? זה פירחה, נכון? כסף קונה בעמה עברייה בעל כורחה, חופה היא לא בעל כורחה, זה בדיוק הבעיה, ביאה ביבמה זה בעל כורחה, ושטר זה בגירושים בעל כורחה. אוקיי? אז בעצם יש פה 1, 1, 1, 0. וזה בדיוק אותו רעיון כמו פרחה על צד שווה קטן. פרחה על צד שווה קטן, אתם רואים, זה הטבלה הזאת, היא שיש תכונה לשני מלמדים שאין בה למד. נכון? בשני המלמדים יש איזושהי תכונה, הנאה במקרה הזה, שאין אותה בלמד. גם פה אותו דבר, רק שפה יש שלושה מלמדים. בשלושת המלמדים יש את התכונה הזאת שאין אותה בלמד. ולכן זה מהווה פרחה על הצד השווה הגדול. עכשיו בואו נראה שזה באמת עובד. אוקיי? אז עוד פעם, נבדוק עכשיו את המילוי אחד. אז במילוי אחד יש לנו את A.
מה כסף קונה בעל
כוחה? מה?
כסף ומה הוא קונה בעל
כוחה? עמה עברייה. כן. עכשיו תראו, בואו חבל על הזמן שלנו, בואו נעבור כבר ישר לשלב הבא. אני נתח את הטבלה הכי גדולה ואז יהיה 12 זה מה לצד השווה שבהן שכן ישנן בעל כורחה. או בסדר, אז אפשר לעשות, בואו בכל זאת נעשה את זה. כי מה השלב הבא? שימו לב מה קורה ב-13 ורבונה, הרי רבונה כן עשה קל וחומר.
הם מורידים את פסל את הרעיון שבעל כורחה יכול להיות משהו רלוונטי לענייננו.
למה? אתה אומר, כסף מי הבישות לא אשכחן בעל כורחה. מה זאת אומרת? מה הפירוש? שאת זה צריך להחליף לאפס. כסף הוא לא אחד. כי מה שהוא מועיל בעל כורחה זה לא בתחום האישות, זה בעמה עברייה. אז אל תחשיב את זה כאחד, זה בעצם אפס. כסף לא עובד בעל כורחה, בתחום האישות. הרי זה התחום החשוב לענייננו. אז לכן זה עוד פעם, שימו לב, פרחה מאוד מעניינת. אז זאת פרחה שלא מוסיפה שורה או עמודה, אלא טוענת שאחד הנתונים שבהם השתמשתי בעסק הוא לא מדויק. ואם נחליף את זה מאחד לאפס, פתאום אנחנו נראה שהתוצאה פה תשתנה. זאת אומרת, התוצאה הזאת רגישה לערך של המשתנה פה. אם פה כתוב אחד, התוצאה צריכה להיות אפס, ואם פה כתוב אפס, פה התוצאה צריכה להיות אחד. זה בעצם הטענה. אוקיי? יש פה איזושהי רגישות, וגם זה סוג של משפטים שצריך לחפש אותם. איך יש קשר בין פרמטרים? איך אני יודע איזה שתי משבצות רגישות אחת לשנייה? האם החלפת ערך של משבצת IJ משפיעה על הערך של משבצת KL?
יש
שטר,
כן, יש רלוונטיות בעל כורחה
בעיוני אישות? מה?
כן,
כן. אוקיי? אז עכשיו מה בעצם אנחנו עושים כאן? אגב, זאת הנקודה המעניינת. בטבלה הזאת נתקענו, כמו שסיפרתי לכם. הטבלה הזאת שבנינו את המודל נתקענו. לא הלך, לא עבד. עם כל הקריטריונים פשוט לא עבד. פה צריכה לצאת פרחה, ויצא לנו שזה לא פרחה, זה מוכיח. ומה התברר? התברר שאחד הערכים, פשוט העתקנו אותו לא נכון. פשוט ניתחנו טבלה לא נכונה. ובמובן הזה זה היה חיזוק מאוד לטכניקה הזאת. כי הרי אחת הבעיות עם טכניקה כזאת, זה שכשאתה בונה את הקריטריונים עד הוק, אתה תמיד יכול לבנות קריטריונים כך שמה שאתה רוצה יעבוד. אתה צריך לכן צריך לוודא שהקריטריונים הם גם הגיוניים אינטואיטיבי. אבל עדיין, יש פה חשש שאתה אונס. בסדר? עכשיו, ניסינו לאנוס בכל כוחנו. אל תגלו לאף אחד. ניסינו לאנוס בכל כוחנו, זה לא עבד. לא עבד, אי אפשר היה להגיע... מה? אי אפשר היה להגיע פה לתוצאה אחד. וזה היה נורא יפה. בגלל שהתוצאה אפס היא באמת תוצאה אמיתית. אין, בשום אונס לא היינו מצליחים לשנות את זה. זה אומר שהטכניקה הזאת היא טובה. זאת אומרת, זה לא סתם משהו עד הוק. ואנחנו אחרי יומיים, אנחנו הראש שלנו כבר העלה עשן. ואת אחרי יומיים פתאום ראינו שאנחנו עובדים על ערך אחד בטבלה הזאת התחלף לנו. פשוט עבדנו עם ערך לא נכון. וזה היה מאוד מעודד. למרות שזה היה מתסכל יומיים, אבל ביום השלישי זה היה דווקא מאוד מעודד. כי זה בעצם אומר שזה לא נכון שעם אונס אפשר לעשות הכל. אונס רחמן הפטרי. זאת אומרת, יש דברים שאותם לא נצליח לעשות עם שום קריטריון סביר. וחיפשנו רק קריטריונים סבירים. מי יכול להניח כל מיני דברים עד הוק.
אני תמיד צודק, אחי.
כן, בדיוק. אם זה צודק, אז זה אלגוריתם. אבל אם אתה מנסה באמת לעבוד עם קריטריונים סבירים, אתה באמת לא מצליח. זאת אומרת, זה אומר שזה באמת טכניקה מהימנה, אוקיי? ופה בדיוק אנחנו רואים תופעה דומה. זאת אומרת, אם תחליפו את האחד הזה, תראו, טבלה די גדולה, סך הכל כבר יחסית, כן? יש 2, 4, 6, 7, 28 ערכים. תחליפו את הערך הזה מ-1 ל-0, בחיים לא תצליחו להגיע פה ל-1, ל-0. זה יהיה 1. זאת אומרת, יש פה רגישות מאוד חזקה בטבלאות האלה. לפעמים יש שתי משבצות, אם אנחנו מבינים את הרעיון האינטואיטיבי מאחורי זה, בסך הכל אפשר גם להבין את זה. כי הרי מה הרעיון? הרעיון הוא שעכשיו הפרחה הזאת היא כבר לא פרחה. כי היא לא מאפיינת את שלושת המלמדים בניגוד ללמד. הנה, אם זה הפך לאפס, אז היא מאפיינת רק שניים מהמלמדים, אבל את השלישי לא. אז היא מפסיקה להיות פרחה, ולכן ברור שהצד השווה נשאר תקף. אז האינטואיציה כמובן נותנת את זה. אבל כשאנחנו עושים את המכונאות, אז קשה לראות למה דווקא המשבצת הזאת, המשבצת הזאת רגישה לערך שבמשבצת הזאת. אוקיי? זה ברור שיש איזשהו משפט מתמטי שייתן את זה. אבל אינטואיטיבית אנחנו רואים את זה, אז לכן אני יכול לדלג על השלבים המתמטיים. אני יכול לעבוד גם בלי להוכיח עוד את כל המשפטים שצריך בדרך.
מה? אבל אמרנו שזה גם צריך לפתח על משהו באינטואיציה.
מה?
אמרנו שהמטרה היא לא רק לעשות פורמליזציה.
אנחנו רואים את זה אינטואיטיבית.
לא, אבל מה שאני אומר, אחרי שיש לי את זה, משהו באינטואיציה שלי צריך להתחדד.
למה? מה?
לא, ככה אמרת לפני איזה 4-5 שעות, משהו כזה.
שמה, שהאלגוריתמים האלה יפתחו את האינטואיציה? אני לא חושב, אני מדבר על משהו אחר, אולי אתה מקרא משהו אחר. עוד רגע אני אגיע לזה, בסדר? תזכיר לי אחרי שאני גומר לנתח את זה, רק אני רוצה שלא נשאר באמצע, שכבר נגמור את הפרק הזה. אוקיי? אז תראו, בואו נתחיל קודם כל עם זה. אז אני מתחיל עם אחד, בשלב זה אמור להיות פרחה. תזכרו בראש, התוצאה הנכונה אמורה להיות אפס. לא, סליחה, תוצאה נכונה אמורה להיות שזה שקול. אחד או אפס, שניהם מילואים שקולים, אין דרך להכריע. אוקיי? אז אחד, אז אנחנו אומרים, אחד הוא המקסימלי, N נכנס לתוכו, מי עוד עם שניים? H, גם נכנס לתוכו באופן בלתי תלוי. K בעצם יותר גדול. K מכיל את H, נכון? H, יש קשר בין N ו-K? לא, אין קשר, בסדר, זה ככה, נכון? ומה עוד חסר לנו? עכשיו כל אלה עם ה-1. אז יש לנו P נכנס ל-H ול-K, אז P נכנס לפה, נכון? ו-Y נכנס
ל-N
ו-H
וגם K.
מה? כן, כל מי שנכנס ל-H נכנס ל-K. אז זה הולך ככה ל-N ול-H. ומי עוד נשאר לנו? G. G נכנס ל-K. אוקיי? וב-0?
שזה A
ו-K יש כאן פעולות נפרדות. A, ב-0, מתנתק הקשר בין N ל-A, בדיוק כמו קודם, נכון? אז A...
A ו-K הם אותה נקודה.
ו-N, רגע, מה אתה אומר?
A ו-K הם אותה נקודה.
A ו-K, נכון. A ו-K מתלכדים. זאת אומרת, שימו לב מה קורה פה. A ו-K מתלכדים, החץ הזה נעלם כי הם מתלכדים, והחץ הזה נמחק. זה בעצם השינוי. זה לא רק מחיקה של חץ כמו בפעם הקודמת, אנחנו כבר רואים מה יכול לעשות פה את העבודה, נכון? מספר הנקודות. לפחות לכיוון אחד. אבל התוצאה, אם אתם זוכרים, צריכה להיות שזה שקול, אז גם פה תהיה איזשהו יתרון, אולי שינוי כיוון, כמו שהיה קודם. צריך לראות, בסדר? מה? שירה
אחר בין היתרונות?
לא, אין, אמרתי, ברגע שיש יתרון לכל כיוון, זה גם נכון אינטואיטיבית. הרי אינטואיטיבית, כשאתה עושה פרחה, אתה לא קובע שהתכונה הפורכת יותר חזקה מהתכונה המלמדת. מספיק שיש תכונה שמראה היררכיה הפוכה, בשביל להגיד שאתה לא יכול להסיק מסקנות. אתה לא יכול לדעת. אז לכן, אותו רעיון בדיוק נמצא כאן. אוקיי? אז A ו-K מתלכדים, N הוא בלתי תלוי בהם, כל השאר הוא אותו דבר. נכון? ל-N נכנס Y, Y גם נכנס ל-H, H נכנס ל-A ו-K, נכון? ומי עוד חסר לנו פה? P נכנס ל-H, וזהו G, ו-G נכנס ל-K. אוקיי? זה בעצם הדיאגרמה.
זה עבור מילוי.
מה? זה מילוי אפס. פה כתוב, אתה רואה, כחול זה אפס ושחור זה אחד. אוקיי? עכשיו, איך ממלאים את המפלצת הזאת? אז עוד פעם, יש לנו פה אלפא. פה שני אלפא. שלושה אלפא. אלפא וגם בטא. שני אלפא וגם בטא. אבל אנחנו צריכים לדאוג לזה עכשיו. נכון?
שני בטא, לא?
אז זה שלושה אלפא. זה ארבע. אוקיי? בינתיים זה עובד, נכון? עכשיו מה קורה פה?
שלוש אלפא ובטא.
נכון. לא, אבל אז גם יצטרך להיות פה בטא, נכון? כדי שיהיה חץ כזה. אז פה יהיה נגיד שני אלפא, לא צריך. בוא נעלה מינימום שצריך. שני אלפא ובטא, לא, אבל שני אלפא ובטא זה לא טוב, כי אז יש חץ כזה.
לא, כי אז גם יש חץ מ-G אליו, כי אז יש חץ מ-G אליו גם. ואז גם יהיה חץ מ-G אליו.
לא, מ-Y ל-G.
כרגע יש לך חץ מ-G ל-H.
נכון.
צריך להכניס פרמטר של G אפילו. ב-G אתה צריך לעשות זה בגמא, 3 אלפא וגמא.
רגע, ואם אני אעשה אלפא, אז זה לא טוב גם כן, אז יהיה חץ הפוך. כן, אז בקיצור צריך עוד פרמטר. זה העיקרון. אוקיי? בואו ניקח פה את התוצאה מפה. מילוי אחד אז ככה, Y זה 3 אלפא כתוב לי פה. בואו נראה אם זה עובד. N זה אלפא ובטא. K זה 2 אלפא. שני אלפא וגמא, H זה שלושה אלפא וזה ארבעה אלפא. זאת אומרת שזה די אינטואיטיבי, איפה שאתה שרשרת הכי ארוכה כדאי לרוץ עם האלפות. אוקיי, אז אנחנו רואים שאנחנו מצליחים להגיע פה עם שלושה פרמטרים, נכון? מה קורה פה? אז A ו-K זה אלפא, G זה אלפא וגמא. עכשיו כדאי לשמור על פרמטרים דומים בשני המקומות, כי אז רואים את היחס ביניהם בפתרונות. H זה 2 אלפא, B זה בטא, זה 2 אלפא ובטא, זה 3 אלפא. אוקיי? טוב, אז מבחינת המימד, זה שלושה מימדים שניהם, עוד פעם זה לא מוכרע. מספר נקודות הוא לטובת ההוא, אז זה אומר שפה יהיה שינויי כיוון, כי קשירות זה אותה קשירות בשני הצדדים, אז ברור שיהיה פה בעיית שינויי כיוון. אנחנו כבר יודעים איך לנחש איפה תהיה הבעיה, נכון? אם אנחנו יוצאים N ל-A למשל, שמה. מ-N ל-A שמה, זה שניים. נכון? פה לא יהיה שום דבר שצריך שניים. שום דבר.
שם יש לנו נקודה אחת
שהיא כפולה. מ-G ל-Y, הכי רחוק. פשוט עושה אחד, נכון? מ-G ל-P, זה גם אחד.
שם מ-G ל-P זה שלוש.
שם מ-G ל-P
זה שלוש.
מ-G...
ל-N, סליחה.
מ-G ל-N, פה נראה, זה אחד.
שתיים, שלוש.
לא, זה לא שתיים, זה רק שתיים. זה אחד, פה אין שינוי. אתה הולך נגד הכיוון וגם זה נגד הכיוון. פה זה לא מתחלף הכיוון. זה רק שניים. אז פה שני שינויי כיוון, חיסרון, אבל מספר הנקודות פה טוב יותר, ולכן זה פתיר לך. אוקיי? מה קורה עכשיו כשזה הופך להיות אפס? זה שלב 13, האחרון בסוגיה. זה הופך להיות אפס. מה קורה עכשיו? מה שישתנה בעצם זה ש-K עכשיו מתפקד אחרת. כל השאר הם אותו דבר. אז בואו נשתמש בדיאגרמות האלה. בסדר? K נראה אחרת. איך K נראה? עכשיו K, G נכנס ל-K? אני מדבר עכשיו במילוי אחד. G נכנס ל-K, אז זה הכל כרגיל. H?
לא.
H לא נכנס ל-K. מחקנו? זה הכל. זה מה שמשתנה, נכון? רק H לא נכנס ל-K. חוץ מזה מה יכול להיות? אין שום דבר. K עדיין נכנס ל-A, הכל כרגיל. אז הקו בין H ל-K.
Y נכנס ל-K אבל.
מה?
Y נכנס ל-K.
איפה? פה?
לא, אמור להיכנס ל-K, הוא לא נכנס ל-K אבל.
איפה?
Y.
בוא נראה. Y?
הוא אמור להיכנס ל-K, הוא לא נכנס ל-K
אבל. אז רגע, קודם שכחנו קו או ש... רגע.
קודם היה בין H ל-K, זה היה בסדר.
הקו הזה, אוקיי. הקו הזה? הקו הזה היה פה קודם, אני לא יודע, אם הוא לא היה פה קודם, אני צריך לשים אותו, כי אם לא סתם יש לנו טעות. שלושה אלפא ובטא יותר חזק משני אלפא.
לא היה קודם, בגלל שאני קודם זה עבר לערך ה-H, פשוט.
אוקיי, נכון. אה, הבנתי, נכון, בדיוק, נכון. אז זה בסדר, בכל אופן. והקו הזה נמחק, אוקיי? אז בעצם זה מה שקורה לדיאגרמה הזאת. מה קורה לדיאגרמה הזאת? הדיאגרמה הזאת... ה-H לא נכנס ל-K, אבל ה-K וה-A נפרדים. אז צריך לשים פה איזשהו K נפרד, שה-H לא ייכנס אליו. מי כן ייכנס אליו? G כנראה כן ייכנס אליו, נכון? או שלא? כן, G נכנס אליו. בואו נשים אותו למעלה. G נכנס אליו, ומי עוד?
נכנס ל-A.
זהו, נכון?
הוא נכנס ל-A.
K? K נכנס ל-A, כמובן.
אמרו
לי, אבל עוד
שינויים
בדיאגרמה הראשונה. למה? P
אמור להיכנס
ל-A למשל. איפה? בדיאגרמה הראשונה. P אמור להיכנס ל-A ולפי הדיאגרמה עכשיו. אחרי שמחקנו את הקשר בין A ל-K, יש כאילו כמה דברים שינויים. נכון. השתנו. אז P נכנס ל-H. גם H צריך להיכנס ל-A אם ככה. ברור. כי ברגע שמחקנו את הקו הזה, צריך לקשור אותו עכשיו לפה. אוקיי? כמובן. טוב, קיצור דרך הזה לא מועיל במיוחד, היינו צריכים לצייר את זה מחדש, זה היה יותר טוב. אוקיי? זה בעצם משהו חץ כזה. בקיצור דרך, חשבתי להשתמש כבר בציורים הקיימים ורק לעשות את השינויים, אבל זה יותר מסובך. מה שקורה כאן, זה שבעצם אנחנו מגיעים לתחום המימד הרביעי. זאת אומרת, עכשיו כבר יש לנו ארבעה פרמטרים, אי אפשר עם שלושה למלא את הטבלאות האלה, רק עם ארבעה פרמטרים. אז אם אתם... מאוד מתעקשים, אז אני אעשה את זה. זה מילוי אחד, אז זה אלפא, K זה אלפא ובטא, ו-G זה אלפא, בטא, דלתא. בסדר? N זה אלפא וגמא, Y זה שני אלפא בטא גמא, ו-G אמרנו, מה זה H? H זה שני אלפא, ו-P זה שלושה אלפא. אוקיי? אתם רואים שיש פה פרמטר רביעי. מה שקורה שם,
תזכרו שהתוצאה צריכה להיות לטובת זה. נכון, עכשיו בעצם כך רבונה מציל את הצד השווה שלו. אז איך, איך זה עובד כאן? אז אלפא זה, A זה אלפא, K זה אלפא וגם בטא, K זה אלפא ובטא, G זה אלפא בטא גמא, אלפא בטא דלתא. אין זה גם
לא שתי אלפא
בטא?
למה שג'י לא יש שתי אלפא בטא?
זה פשוט משיקולים שאחרי זה יצטרכו להיות חיצים
נוספים. זה יגרור גם את H.
עוד רגע נראה.
אם תעשה שני אלפא בטא יגרור גם את H.
H זה שני אלפא, כמו שהיה. P זה שלושה אלפא. ו-Y זה שני אלפא בטא גמא. זהו. אוקיי? בשני המקרים אני צריך ארבעה מימדים. בשני המקרים אני צריך ארבעה מימדים. ולכן בעצם איך זה יכריע מספר הנקודות כשוריות הכל אותו דבר, עוד פעם זה יהיה פה שינוי כיוון. ככל שהגרף אגב יותר מסתבך, בדרך כלל הוא גם יהיה קשור, כי גרף יותר מסובך הסיכוי שהוא ייפרק לשני אגפים שונים הולך ויורד, נכון? כי הוא יכול להיות קשור לכל אחד מהנקודות בשביל ליצור כישוריות, ולכן ברור ששינוי הכיוון הולך ונהיה יותר חשוב ככל שהבעיה מסובכת. מה הרעיון מאחורי זה? הרעיון מאחורי זה שאם הבעיה היא מסובכת, אז מה שקובע בעצם האם אפשר להסיק פה מסקנה או לא, זה האם יש קשר היררכי עקבי בין כל, בין כל הפרמטרים שמשחקים פה, נכון? האם הם משדרים לאותו כיוון, ולכן שינוי הכיוון הופך להיות דומיננטי. אז עכשיו מה שקורה כאן, עוד פעם שינוי כיוון, בואו נראה שזה באמת, באמת עובד. אז פה שינוי כיוון, יש לנו פה, יש יותר מאחד? אין יותר מאחד, לאיפה שאתם לא רוצים, אין יותר מאחד פה. אני הולך מפה לפה, אני הולך מפה לפה, מפה לפה, מפה לפה, אין, קיצור, אין פה יותר מאחד.
מ-G ל-P?
למה? איפה? מ-G ל-P זה אחד. או ככה, לא, ככה לא, ככה.
כן, כן.
אתה יודע? מה קורה פה? למשל, מ-P ל-K צריך שניים, נכון? יש פה אחד ופה השני. השינוי הכיוון מכריע לטובת העניין הזה, ולכן רב הונה הצליח להציל את הקל וחומר שלו, לסוף הספר מתח.
למה אנחנו בכלל משתמשים פה ומתחשבים בשטר כחלק מהפרמטרים אם עכשיו אנחנו מוכיחים רק מכסף וביאה?
כן, אנחנו לא מוכיחים מכסף וביאה, זה בדיוק הנקודה. כסף וביאה מצטרפים לצד שווה גדול. כסף וביאה ביחד הולכים יחד עם שטר.
למה, כסף וביאה יוכיחו, לא רואי את זה, כי ראי זה הצד השווה שבהם בין כסף וביאה, לא קשור לשטר.
לא.
הכסף וביאה כקבוצה?
כסף וביאה כיחידה אחת, זה מה שציירתי פה. כסף וביאה מצד אחד, והצד השווה לשניהם זה שבשניהם יש הנאה. ובשטר אין הנאה, לכן צריך את שטר, אחרת אתה לא יכול לדון מכסף וביאה. אתה חייב את שטר. בסדר? ולכן אנחנו בעצם, הטבלה כל הזמן גדלה, אין, היא לא, היא אף פעם לא מצטמצמת. לכן, כשהולכים עם עם הסוגיה, אנחנו פשוט רואים שהמשמעות היא שהטבלה גדלה. למעשה, הטכניקה הזאת בעצם אומרת לנו שאנחנו בכלל לא צריכים ללכת עם הסוגיה. תן לי את כל הנתונים, תן לי ישר, זאת הטבלה הרי שמכילה את כל הנתונים, בשביל מה לעשות עכשיו שלב שנר? איך הלכה הסוגיה? התחלנו מזה, עשינו קל וחומר, נכון? ואז יצא פירחה, נכון? ואז אמרנו, אוקיי, הצד שווה. עכשיו הייתה פירחה על הצד השווה? לא על הצד שווה, סליחה, על בניין אב. פירחה על בניין אב, ואז אני אומר, צד שווה, הטבלה הזאת, נכון? ואז אני אומר, פירחה על הצד השווה, לשני אלה, נכון? ואז אני אומר, צד שווה גדול, כל זה. זה עד פה. ואז פירחה על צד השווה הגדול, 1, 1, 1. נכון? ומה שיצאנו בסוף זה את האחד הזה להחליף ל-0. אוקיי? אז בעצם הנקודה היא שכשאתה עובד אינטואיטיבית, אתה לא יכול ישר לדעת שזאת התוצאה. לא תוכל עליה, אתה חייב לבנות את זה שלב שלב. כל החומר, פירחה, צד שווה, פירחה, צד שווה גדול, פירחה, והצלת הפירחה. נכון? אבל בטכניקה הזאת, עזוב, תן לי את כל הנתונים, מה אכפת לי עכשיו מכל השלבים האלה? תגיד לי מה עושה כסף, מה החופה, מה השטר, תרשום פה את כל הנתונים, אני אגיד לך מה התוצאה. לא צריך לעבור את כל השלבים שעוברים בסוגיה.
חוץ מההצלה.
גם ההצלה, תן לי את הנתונים הנכונים.
ההצלה היא בעצם שינוי של נתון מבחינת.
נכון, אז תן לי את הנתונים הנכונים. את השלב שלפני ההצלה הייתי עושה ככה, ואז היה בא מישהו ואומר, לא נכון, הנתון שם לא נכון, זה 0 במקום 1. אבל אין.
אבל כל עוד זה לא נתון לנו, אנחנו צריכים בעצם מישהו שכן ראה את המהלך.
לא צריך להיות שום מהלך. הוא אומר, באופן עקרוני, הוא אומר, תן לי את הנתונים הנכונים, אני אגיד לך מה התוצאה. אפשר להתווכח אולי, מה הנתונים הנכונים? אתה חושב שזה אחד או שזה אפס, לא חשוב. כל אחד מה שהוא חושב, שייתן לי את הנתונים, זה הכל. לא צריך כבר לעבוד במונחים של קל וחומר, בניין אב, צד שווה, פרחה, צד שווה. כל זה מיותר. לכן יותר מזה אני גם אומר, זה בכלל לא שלוש מידות רעש. קל וחומר, בניין אב וצד שווה על שלושת סוגיו, והפירוחות השונות עליהם, והצד שווה הגדול. עשינו פה המון מידות רעש. זאת אומרת, יש פה קל וחומר, יש פה פרחה על קל וחומר. יש פה בניין אב, אני כתוב לך, ופרחה על בניין אב. נכון? יש פה שלושה צד שווה, שני בנייני אב, שני קל וחומר, ובנייני אב וקל וחומר. זה כבר שבע מידות, נכון? פרחה על כל אחד מהצד השווה זה עשר מידות, נכון? ועכשיו, אני כבר לא יודע כמה מידות, צד שווה גדול. צד שווה גדול יכול להיות הסק כל אחד מהעשרה הראשונים מוצמד לעוד אחד מהעשרה הראשונים, זה כבר עוד מאה אולי. צד שווה גדול יכול להיות כבר המון קומבינציות, נכון? פרחה על צד שווה גדול, עוד יותר, זאת אומרת, יש פה מאות מידות רעש. נכון? עכשיו, אין טעם להתייחס לזה כמאות מידות רעש. כל ההבחנה בין מידות הרעש השונות זה רק בגלל שאנחנו חושבים עליהם אינטואיטיבית. אבל אם אני מבין שבעצם הכל עובד עם עיקרון אחד, יש לי איזשהו אלגוריתם, תמלא, תכתוב את הטבלה, תגיד לי מה עדיף על מה עם הקריטריונים שלנו, שלושה קריטריונים טופולוגיים ומימד, וזה הכל, זאת מידת רעש אחת. כל השאר זה רק יישומים שונים שלה. בסדר? אז לכן בעצם כל ההפרדה בין מידות הדרש נובעת מזה שאנחנו חושבים על זה אינטואיטיבית ולא בצורה הזאת. אם חושבים על זה בצורה הזאת, אז בעצם יש פה צורת חשיבה אחת מלבד. קצת מורכבת. זאת אומרת, תן לי טבלה, צייר את הגרף, תבנה את המודל, הקריטריון הוא בשאלה שלושת האינדקסים הטופולוגיים והמימד. זה הכל. אם זה הקריטריון, כל מידות הדרש, יש פה מאות מידות דרש. מה זה מאוד? אפשר להמשיך הלאה. בעצם מספר מידות הדרש הוא כמספר הטבלאות האפשריות. נכון? כמה טבלאות יש? אין סוף כמובן. זה אין סוף מידות דרש. זאת אומרת, יש מספר טבלאות כרצונכם, איזה גודל שאתם רוצים, באיזה צורות מילוי שאתם רוצים. רק תסתכלו על הגודל הזה. יש המון צורות מילוי אפשריות פה. רוב צורות המילוי שיש פה אין להם בכלל שמות בשפה של חז"ל. כי רק המבנים האלה של קל וחומר, בניין הצד שווה, פיחה, אלה מבנים ברורים, אבל אלה מעט מאוד מתוך המבנים האפשריים. מה קורה אם יש לי עסק אחר?
יש מבנים שהם לא יעבדו.
לא, מה זה לא יעבדו? התוצאה תהיה או אחד, או אפס, או לא ידוע. אין מקום שלא יעבדו.
אם כל השורה הראשונה היא אפסים, כל השורה השנייה היא אפסים, כל השורות מלאות אפסים.
לא, אז לא חשוב, אז זה מקרה פרטי, אבל מבחינה מתמטית זה גם מידת רעש, זה לא חשוב. בסופו של דבר הנקודה היא שכל טבלה כזאת יש לה איזושהי תוצאה. התוצאה היא או אחד עדיף, או אפס עדיף, או אין עדיפות. לא משנה, כל אחד באלה זה מידת רעש, או שהיא מידה של פרחה, או שהיא מידה שמוכיחה משהו. להוכיח אחד זאת הוכחה, להוכיח אפס זאת גם הוכחה. כמו חומר וקל מוכיח אפס, קל וחומר מוכיח אחד. פרחה אומרת שאחד או אפס זה לא חשוב. אלה שלושת התוצאות לכל טבלה. ולכן לכל טבלה בעצם יש איזשהו פתרון, למרות שעוד פעם, זה משפט שצריך להוכיח אותו. שלכל טבלה כזאת ישנה תוצאה אחת מתוך השלוש. או אחד, נכון, או אפס נכון, או אין דרך להכריע. אני לא לגמרי בטוח שזה טריוויאלי. זאת אומרת שיש באמת, שאפשר להגיע למסקנה אחת מתוך השלוש האלה עבור כל טבלה. זה מזכיר את משפט צרמלו, מי שמכיר, תורת המשחקים. משפט צרמלו אומר שלכל משחק ששקול באיזושהי צורה לשחמט, לא משנה, יש אחת משלוש תוצאות. או הלבן מנצח, או הפותח מנצח, או השני מנצח או תיקו. נשמע משפט טריוויאלי, נכון? משפט בכלל לא טריוויאלי. ויש לו הוכחה לא פשוטה כל כך, באינדוקציה מוכיחים אותו. למה המשפט הזה לא טריוויאלי? כי המשפט הזה לא אומר שלכל משפט יהיה את אחת משלוש התוצאות. אלא לכל משחק חייב להיות עם אחת מהשלוש. זאת אומרת, נגיד שחמט, רק אחת מהשלוש. מי שמשחק אופטימלית יכול לכפות ניצחון, או לבן או שחור, או לכפות תיקו, לא חשוב. אבל יש תוצאה אחת נכונה למשחק השחמט. אני לא יודע מי. אז אני אומר, זה או ניצחון של הלבן, או ניצחון של השחור, או תיקו. אז בניסוח הזה זה נשמע טריוויאלי, אבל זה לא טריוויאלי. כי המשפט אומר שיש תוצאה אחת ברורה.
האופטימלית
כשכל אחד משחק באופן אופטימלי, כמובן זאת ההנחה, כל אחד משחק באופן אופטימלי, זאת אומרת או שהלבן יכול לכפות ניצחון,
אז הפותח צריך
להגיד
למה
אם הלבן משחק, למה בשחמט הלבן מקבל יתרון, כי הוא
אינטואיציה
לא, בבחינת הניקוד אפילו זה
מה? אין לכם עדיפות.
כשהלבן מנצח הוא מקבל פחות ניקוד.
ברמה אינטואיטיבית, כשאתה משחק לא אופטימלית, אתה יכול למדוד עכשיו למה יש יתרון ולמה אין. ברמה המתמטית